בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, חופש הביטוי הוא אחד מיסודות הדמוקרטיה. גזענות סותרת דמוקרטיה. האם חופש הביטוי הדמוקרטי חל בישראל גם על ביטויים גזעניים הסותרים את הדמוקרטיה? פרופסור אריאל בן דור מן הפקולטה למשפטים על החופש להתגזען.
הנה שיר שפורסם לפני 12 שנה בעיתון ישראלי נפוץ ברוסית, שבעקבותיו הועמד המשורר לדין. ופירותיו חלום בלהות. מספר ערביי ישראל כבר עבר את רף המיליון וצומח במהרה. תביט בהם, יחשכו עיניים. אגיד בלי להעליב את היהודים. הערבים חורשים בלילות כדי להאדיר את מינם. מה זה? ליקוי אור ירח? נפיחת מלאך המוות? סימן הפורענות? נקבת שפן? חתולה? הרבה? אינן יודעות שוקה מעין זאת. על פרסום השיר הזה, במקורו ברוסית, בעיתון נפוץ ברוסית שיוצא בישראל, הועמד הכותב לדין בעבירה של הסתה לגזענות, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה כנדרש בחוק אישר את הגשת כתב האישום. השופטת קבעה שהביטויים בהם הכותב השתמש להשוואת קצב הילודה של אנשים בקרב ערביי ישראל לאלה של נקבת שפן, חתולה או ארנבת, יש בהם משום אלמנט של השפלה וביזוי. משכך, היא קבעה הם נושאים אופי גזעני. השופטת ציינה כי גם אם הוויכוח המתנהל בקרב ציבורים נרחבים בישראל בעניין קיומה או אי-קיומה של בעיה דמוגרפית שעשויה לשנות את פני החברה בישראל ואת צביונה של המדינה הוא ויכוח לגיטימי, הרי ששימוש בביטויים חריפים כמו אלו בהם משתמש המשורר, הנאשם, כדי לבטא את דאגתו מהמצב, חורגים מהקונצנזוס הלאומי ולא מן הנמנע שאף מקובלים על חלק ניכר מהציבור הרואה בהגברת הילודה בקרב המגזר הערבי סכנה לקיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. אבל למרות שמדובר לדעת השופטת באמירה בזויה, המעוררת צלידה ומקוממת, שיש בה יסוד וניצות של גזענות, היא זיקתה את הכותב מעבירה של הסתה לגזענות. זאת משום שההקשר שבו השיר התפרסם היה הבעת דעה בקשר לבעיה הדמוגרפית, נושא שהוא חלק מהשיח הציבורי המקובל בישראל. השופטת כתבה כי קשה לומר שדווקא השימוש בדימויים בהם משתמש הנאשם ולא הוויכוח הציבורי עצמו לעניין משמעות היחס של הריבוי הטבעי בין המגזר היהודי למגזר הערבי על המצב הדמוגרפי בישראל עשוי לעודד גזענות ברמה גבוהה של הסתברות. המקרה הזה, מלפני יותר מ-12 שנה, ממחיש את הקושי בנושא של חופש הביטוי הגזעני. הצירוף חופש הביטוי הגזעני נשמע אוקסימורון, כלומר דבר והיפוכו. חופש הביטוי הוא ערך בסיסי, יחד עם השוויון הערך החשוב ביותר בכל דמוקרטיה מערבית. גזענות במהותה חותרת תחת הערכים הבסיסיים ביותר של הדמוקרטיה. אבל הרחבת המשמעות של גזענות במטרה למנוע התנהגויות והתבטאויות מפלות ומשפילות הפוגעות בכבוד האדם, וגם לאור הנטייה של אנשים רבים לתמוך בהוצאה מתוך הוויכוח הפוליטי שאמור להתנהל בין דעות לגיטימיות, דעות או התנהלויות שהם שוללים בתוקף, הביאה להרחבה או לאימום של משמעות גזענות. התוצאה הפוכה מהמצופה. במקום צמצום חופש הביטוי, באופן שביטויים גזעניים או פרסומים המסיתים לגזענות יוקעו מתוך השיח, הכרה בחופש הביטוי הגזעני. במקרה שתיארתי, מצד אחד הגדרת השיר כהסתה לגזענות, אך מצד שני, החלה עליו של חופש הביטוי כחלק מהשיח הציבורי המקובל וזיכוי הנאשם. אז מה זאת גזענות? בדוח מ-2016 של צוות בראשות מנכלית משרד המשפטים אמי פלמור למיגור גזענות כלפי יוצאי אתיופיה, גזענות מוגדרת כעמדה שלפיה בקרב בני אדם מתקיים קשר בין מוצא ביולוגי לבין תכונות אופי וכישורים. ברוב המקרים, משתמעת מהגישה גם עליונותה של קבוצה אחת על האחרת, והיא משמשת צידוק למעשים ולהתבטאויות שעיקרם העדפה של קבוצה אחת על האחרת. זאת הגזענות המקורית, חלוקת בני האדם לגזעים על בסיס מוצא ביולוגי, קשר בין הגזע ליכולות, והצדקת הבחנה בזכויות ובחובות בין אנשים מגזעים מסוימים לאנשים מגזעים אחרים. יש קונצנזוס כמעט מוחלט, פוליטיקלי קורקט אוניברסלי, שגזענות היא דבר שלילי. אבל הקונצנזוס הזה גם יוצר מניעים, לפעמים להרחבה ולפעמים לצמצום של הגדרת גזענות. אם גזענות היא תפיסה נוראה, בלתי נסבלת, יש אינטרס להכניס להגדרת גזענות תפיסות שאני שולל, ולהוציא מההגדרה תפיסות חיוביות או לפחות לגיטימיות בעיניי. למשל, לפי האמנה הבינלאומית משנת 1965 בדבר ביאורן של כל הצורות של אפליה גזעית, אמנה שישראל הצטרפה אליה ב-1979, אפליה גזעית היא כל הבחנה, הוצאה מן הכלל, הגבלה או עדפה, המיוסדים על נימוקי גזע, צבע, יחוס משפחתי, מוצא לאומי או אתני, שמגמתם או תוצאתם, יש בהן כדי לסכל את ההכרה, ההנאה והשימוש, או לפגום בהכרה, בהנאה או בשימוש, על בסיס שווה של זכויות האדם וחירויות היסוד בחיים המדיניים, הכלכליים, החברתיים, התרבותיים, או בכל תחום אחר בחיי הציבור. אתם הבנתם משהו? אבל, רגע, אנחנו ממשיכים. מה נאמר שם עוד? אמנה זו לא תחול על הבחנות, הוצאות מן הכלל, הגבלות או העדפות הנעשות בידי מדינה בעלת אמנה זו בין אזרחים ושאינם אזרחים. רגע, לא סיימנו. וגם, שום דבר באמנה זו לא ניתן לפרשו כפוגע באופן כלשהו בהוראות חוק של מדינות בעלות האמנה לעניין לאומיות, אזרחות או התאזרחות, ובלבד שאותן הוראות אינן מפלות כלפי לאומיות מסוימת. כל מילה ברורה ממש, נכון? וחוץ מזה, ככה ממשיכה האמנה בהגדרה של גזענות, של קבוצות גזעיות או אתניות מסוימות. אני מודה שלא הבנתי הכל, אפילו הבנתי די מעט, מסורבל באופן קשה להאמין, אבל זאת רק ההתחלה. זה ממשיך ככה באמנה הבינלאומית אלפי מילים של איסורים מסורבלים וסייגים עוד יותר מסורבלים לאיסורים וסייגים מסורבלים לסייגים וכך הלאה והלאה והלאה. ומה במשפט הישראלי שלנו? בחוק העונשין גזענות מוגדרת כרדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות או גרימת מדנים כלפי ציבור החלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי אתני. שימו לב, אין כאן אלמנט של ייחוס נחיתות ביולוגית לקבוצות מיעוט או לקבוצות אחרות, וגם לא אלמנט של מתן זכויות יתר לגזע העליון ושלילת הזכויות של גזעים נחותים. באותה רוח בית המשפט העליון קבע כי גם הרדיפה לצורותיה, שטעמיה הם לאומיים, כלולה בימינו במסגרת המשמעות המקובלת של התופעה של הגזענות. בקביעת היקפו של המושג גזענות, חלילה לנו, כך קבע בית המשפט העליון, מלדבוק בהגדרות הטכניות, המדעיות או הפסאודו-מדעיות בדבר מוצאיו השונים של המין האנושי. גזענות שוב אינה רק הידבקות בתורת הגזע הידועה לשמצה. החוק אינו מכוון להגן רק על מיעוטים. הוא מיועד להגן על כל אדם ועל כל קיבוץ אנושי. פשיטה, ואני ממשיך בציטוט, ברור שאנטישמיות בין במשמעותה המודרנית ובין במשמעות של שנאת היהודים והיהדות לאורך הדורות, אף היא גזענות כהגדרתה בחוק. זאת למרות שבישראל היהודים מהווים רוב ואינם חשופים להסתה אנטישמית ככל שהיו בארצות פזוריהם. סוף ציטוט. לאור הרחבת ההגדרה, ניתן גם להבין את הקביעה בחוק העונשין כי לא יוגש כתב אישום בעבירה של הסתה לגזענות, אלא במקרים חריגים, כשתהיה לכך הסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה בכבודו ובעצמו. בעבירה, כפי שמוגדרת בחוק העונשין הישראלי, נכתב כי המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, דינו מאסר 5 שנים, עונש מקסימום. נקבע שם שלא משנה אם הפרסום הביא לגזענות או לא, ואם היה בו אמת או לא. חלק משופטי בית המשפט העליון הביאו גם דעה שלפיה לצורך הרשעה, יש צורך שתוכן הפרסום יהיה גזעני באופן אובייקטיבי, ובנוסף לכך צריך גם להוכיח אפשרות סבירה שהפרסום אכן יגרום לגזענות. הדעה הזאת של אותם שופטים ללא ספק חורגת מלשון החוק. אבל גם שופטים שלא הסכימו איתה, בעיקר משום שהיא לא תואמת את לשון החוק ושגם קשה להוכיח שהמפרסם היה מודע לאפשרות שדבריו יגרמו לגזענות, גם שופטים אחרים קבעו דרישות הוכחה מחמירות כדי להרשיע בעבירה. הם עשו זאת בגלל ההגדרה הרחבה של גזענות, והקו הדק לפעמים דק מאוד, המבדיל בינה לדעות פוליטיות מקובלות. את אותה זהירות אנחנו רואים ביישום של סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, סעיף שמאפשר פסילה מהשתתפות בבחירות של רשימות או מועמדים שבהתנהגותם או בהתבטאויותיהם יש בין היתר הסתה לגזענות. גם כאן יש בבית המשפט העליון דעה שלפיה צריך להוכיח שקיימת אפשרות סבירה שהתבטאויות גזעניות אכן יגרמו לגזענות בציבור. אבל גם לפי הדעה האחרת, ששוללת צורך בהסתברות לנזק קונקרטי, נדרשת רמת הוכחה כבדה מאוד לפסילת רשימות או מועמדים. אחת הסיבות לכך היא הרתיעה מלהגביל את הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת. לאחרונה, אמנם נפסלו מספר מועמדים של רשימת עוצמה יהודית, אבל המועמדות של איתמר בן גביר למשל אושרה, למרות תמיכתו של בן גביר במורשת של מאיר כהנה והתבטאויות שלו כגון, אני מצטט, עוצמה יהודית זה לגרש את האויבים שלנו, את מי שלא נאמן בכרטיס בכיוון אחד, עוצמה יהודית זה כסף לשכונות ולא לאויבים שלנו. סוף ציטוט. אז האם קיים חופש הביטוי הגזעני? במשמעות המקורית של גזענות לא היה אמור להיות חופש הביטוי, משום שביטויים גזעניים במובן המקורי, כלומר זכויות וחובות שתלויות בגזע ומבוססות על תפיסה של עליונות ונחיתות ביולוגיות, גזענות כזאת אינה נכנסת לאף אחת מהצדקות של חופש הביטוי. קיימות 3 הצדקות מרכזיות. חיוניות חופש הביטוי והמידע לדמוקרטיה וליכולת של הציבור לבחור בין דעות שונות, זאת ההצדקה הראשונה. שוק הדעות, ההנחה כי הדעה האמיתית, האמת, תתגלה אם הציבור יהיה חשוף לדעות שונות, זאת ההצדקה השנייה, וההצדקה השלישית היא באוטונומיה של הפרט, מותר האדם ליצור, להביע דעות ולמסור ולקבל מידע. ובאמת קשה לראות איך הסתה לגזענות, במובן הנאצי או מובן שדומה למובן הנאצי, היא ביטוי הראוי להגנה על פי ההצדקות האלה לחופש הביטוי. אף אחת מההצדקות שהזכרתי של חופש הביטוי, לא הדמוקרטיה, לא שוק הדעות, לא כבוד האדם, אף אחת מההצדקות האלה לא יכולה להצדיק באופן כלשהו ביטויים של הבדלים ביולוגיים בין גזעים של בני אדם, ובטח לא השמעת רעיונות של מתן זכויות יתר לגזעים העליונים ושלילת זכויות מגזעים נחותים. הרחבת הגזענות היא המכניסה את הגזענות לחופש הביטוי. חופש הביטוי, כמו כל זכות חוקתית אחרת, זכאי להגנה. אבל ההגנה אינה מוחלטת. במקרים מסוימים מותר לפגוע בזכויות. לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הפגיעה מותרת אם היא לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש, כלומר שהפגיעה היא מידתית. כבר בפסק דין קול העם 1953, בית המשפט העליון קבע שמותר להגביל ביטוי רק אם קרוב לוודאי שהביטוי יגרום לנזק חמור לציבור. זהו מבחן המכונה בשפה המשפטית מבחן הוודאות הקרובה. עצם העובדה שביטוי פוגע ברגשות איננה עילה להגביל אותו. רף הסיבולת המצדיק הגבלת חופש ביטוי עקב פגיעה ברגשות הוא גבוה ביותר. רק מצבים חריגים ויוצאי דופן של פגיעה יצדיקו את הגבלתו. אחרת, יתרוקן חופש הביטוי מתוכן. לכן, להרחבת ההגדרה של גזענות, כלומר, אפשר לומר ניסיון לעשות דפוליטיזציה של מחלוקות מסוימות ולהוציא אותן מוויכוח לגיטימי, יש בפועל תוצאה הפוכה. אפשר לומר, תפסת מרובה, לא תפסת, או לפחות תפסת פחות. גזענות לפי התפיסה הרחבה, לא רק גזענות ואפליה על רקע ביולוגי, כבר לא מוציאה ביטויים גזעניים מחופש הביטוי. קשה להצדיק הכללה בחופש הביטוי או בחקיקה של הבחנות, גם כאלה שלגופן הן מפלות ובלתי מוצדקות על רקע מין או נטייה מינית או גיל או הורות או צרכים מיוחדים, ולא לכלול בחופש הביטוי תמיכה בהבחנות על רקע דת או לאום. לכן, בשל ההגדרה המרחיבה של גזענות, בפועל אין איסור מוחלט, לא בישראל ולא במדינות אחרות על גזענות או על ביטויים גזעניים. במקום איסור מוחלט, איזונים בין זכויות ואינטרסים שונים, ומידתיות, ודרישה לוודאות קרובה לפגיעה, אותם מבחנים משפטיים שחלים על הגבלת חופש הביטוי ועל הגבלת זכויות האדם בכלל. לכן חופש הביטוי הגזעני הוא לא דבר והיפוכו, הוא לא אוקסימורון, אלא מציאות קיימת גם בעולם הדמוקרטי וגם במדינת ישראל. אפשר בהחלט לתהות אם לא היה עדיף לחזור להגדרה המקורית של גזענות, שללא ספק מצויה מחוץ לחופש הביטוי, ובכל היתר לדום במסגרת כללי השוויון והאפליה הרגילים שאינם מוחלטים ושמבוססים על איזונים.
תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהנתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.